الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי י"ב באלול, תשפ"ג, מסכת קידושין, דף ט"ז, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. חיים בנימין מורדכי בן עידה, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ביביאן יוכבת בת אסתר רחל בת שמס, פייגה ציפורה בת הדסה, צחי בן מאירה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, יחיאל בן חסיבה, דוב מוישה בן יפה שנדל פייגה, שרה חנצו דבורה בת שיינה, והרב ישר אל משה בן שיפרה דינה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ערופה לכל העם בו בית ישראל, וירפם במהרה, ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ט"ו. הדף ה-15 במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אתמול בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין נלמד שאין רצייה בעמה עברייה והתשובה? לרבי אלעזר מכך שכתוב אוזנו ולא אוזן, ולתנא קמא מזה שנאמר אמור יומר העבד. שאלה שנייה, מדוע אין מעניקים לבעל חובו והתשובה? לרבי אלעזר מדכתיב לא, ולתנא קמא משום שאף בעלמא אינו סובר כי שיעבודא דרבי נתן. שאלה שלישית, מניין לומדים שמוסר לו רבו שפחה כנענית בעל כוחו כדי להוליד ולדות והתשובה, שנאמר כי משנה שכר שכיר עבדך, שצריך לעבוד גם בלילה ולא רק ביום כשכיר, והיינו על ידי שמוסר לו רבו שפחה כנענית כדי להעמיד ולדות. שאלה רביעית, מניין שהנרצה יוצא ביובל, ומדוע אין להעמיד לימוד זה למי שמחרו בית דין והתשובה, שנאמר באיש של משפחתו, בדבר הנוהג באיש ולא באישה, זהו רצייה, וכתבו התוספות שלא מסתבר להעמיד זאת על מי שמחרו בית דין, שגם אינו שייך באישה, כיוון ששייכת על כל פנים במחירה שנמכרת על ידי אביה. שאלה חמישית, מדוע צריך לימוד גם לנרצה וגם למי שמחרו בית דין שיוצאים ביובל והתשובה? משום שהייתה אבי אמינא לומר שהנרצה שעבר על האיסור, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, יש לקונסור שלא יוצא ביובל. והייתה אבי אמינא לומר שמי שמחרו בית דין שעדיין לא עבד 6 שנים, לא ייצא. השאלה האחרונה על דף ט"ו הייתה, באיזה גאולה יוצא לשחרור, בקרובים או באחרים? והתשובה, לרבי בכולם יוצא לשחרור, ולרבי יוסי בקרובים יוצא לשחרור, ולרבי עקיבא באחרים יוצא לשחרור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, אתמול דף ט"ו במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, רגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ט"ז, סיכום קצר על אשר למדנו אתמול בדף ט"ו. המשנה בדף י"ד אמרה שמוכר עצמו לעבד עברי בכסף, מה המקור לכך? לומדים זאת שכיר שכיר בגזירה שווה ממחרו בית דין. ולמנדה אמר שלא דורש גזירה שווה שכיר שכיר, לומדים זאת מהפסוק וכי תשיג, מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מוכר עצמו מתחתון מנמכר לנוכרי. הביאה הגמרא בדף ט"ו שלוש ברייתות מיהו התנא שלא דורש גזירה שווה שכיר שכיר ודוחה אותם. ברייתא ראשונה, תנא קמא בברייתא שסובר שדיני עבד עברי, שש שנים רצייה והענקה ושפחה כנענית הם רק במחרו בית דין ולא במוכר עצמו. ולרבי אלעזר גם במוכר עצמו, ומוכח שתנא קמא לא דרש גזירה שווה שכיר שכיר. דחתה הגמרא ואמרה שטעמו משום שיש פסוקים שממעטים מוכר עצמו מן הדינים הללו. הביאה הגמרא עוד ברייתא ממה שהצריך רב לזר בן יעקב פסוקים ביציאת יובל גם למחרו בית דין וגם למוכר עצמו וגם לנרצה מוכח, שהוא לא דרש גזירה שווה שכיר שכיר. גם את זה דחתה הגמרא, שמה שצריך פסוק הוא ללמד שאין קונסים מחרו בית דין שלא ייצא ביובל כיוון שעשה איסור. ברייתא השלישית ממה שסובר רבי שנמכר לישראל אינו יוצא בקרובים, הקרובים לא פודים אותו, אז מוכח שהוא לא דרש גזירה שווה שכיר שכיר מנמכר לנוכרי. דחתה הגמרא שטעמו משום שנתמעט מהמילה יגלנו. יגלנו לזה נמכר לנוכרי ולא לאחר. לאחר מכן שנתה הברייתא ג' שיטות בדין גאולה בנמכר לנוכרי. לרבי יוסי הגלילי, כשפודים הקרובי משפחה, העבד יוצא לחירות ושאר כל אדם שפדה אותו משתעבד בו. לרבי עקיבא, הקרובים משתעבדים באותו עבד שהם פדו ושאר כל אדם לשחרור. ולחכמים, דהיינו לרבי, הכל לשחרור. כשפודים את העבד, הוא יוצא לחירות. פירשה הגמרא את העמם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי מפרש את הפסוק, ואם לא יגאל באלה, אלא באחר, ויצא בשנת היובל. ורבי עקיבא מפרש, ואם לא יגאל, אלא באלה, ויצא בשנת היובל. אבל דחתה הגמרא שרי לרבי עקיבא לא נאמר בפסוק, אלא. בעקבות התחייה הזו, ניסתה הגמרא לפרש את מחלוקתם באופן שונה. דכתיב עוד דודו, בן דודו יגאלנו, זה גאולת קרובים. או השיגה ידו זה גאולת עצמו, ונגאל זו גאולת אחרים. לרבי יוסי הגלילי, המקרא של גאולת עצמו נדרש לפניו, מה עצמו לשחרור אף קרובים לשחרור. ולרבי עקיבא הוא נדרש לאחריו, מה עצמו לשחרור אף אחרים לשחרור. ובדרך כלל בתורה המקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו, ורק כאן, היות ומופיעה מילה באלה, זה מתמעט. אבל דחתה הגמרא שהרי עדיין קשה לרבי עקיבא, שלא נכתב בפסוק אלא באלה. למסקנה, אמרה הגמרא שרבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי חולקים בסברה. על מה נאמרה המילה באלה? של רבי יוסי הגלילי זה נאמר על קרובים, אבל אחרים שפדו אותו משתעבדים. משום שאם תהיה פדיעתם לשחרור, ימנו מלפדותו. ולרבי עקיבא זה נאמר על אחרים, אבל קרובים משתעבדים בו, שאם תהיה פדיעתם לשחרור, ימכור עצמו בכל יום ויום. ואמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן של חכמים בין אחרים ובין קרובים לשחרור, וטעמם כרבי שלמד דרשה אחת מבאלה, שאין נמכר לנוכרי יוצא בשש, ואילו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי סוברים שיוצא בשש, הוא כדי לאל. ומה שנאמר ויצא בשנת היובל לרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא מלמד, שאף אם פדאו קרובים לשיטת רבי ואחרים פדאו לשיטת רבי יוסי הגלילי, עובד עד היובל. ולרבי זה בא ללמד שאף נוכרי שישנו תחת ידך, השתעבד בו עד היובל ואסור לשחררו במרמה. עד כאן הסיכום והתמצות הקצרים. אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, בדף ט"ו, במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, י"ב באלול תשפ"ג, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף ט"ז, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד א', בשורה הרביעית מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילה ובשטר. מכאן בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאיל, בדף י' עמוד ב', עבד עברי נקנה לאדון בכסף ובשטר. מבררת הגמרא מנהלן, מניין שעבד עברי נקנה בשטר? משיבה הגמרא, אמר אולה, אמר קרא, נאמר בתורה, בעמה העברייה, ספר שמות, פרק חפה לפסוק וב, אם אחרת ייקח לו, אם יישא אדון אישה מלבד נשואיו לעמה הזו, נשואי יעוד, אין לו לגרע מהעמה את חיוביו כלפיה, והקישה כתוב לאחרת, התורה הקישה, השוותה בפסוק הזה את קניין העמה לאדונה, לאישה המתקדשת לבעלה, לפיכך יש להשוותם ולומר, מה אחרת מכאן יבשטר, כשם שאישה מתקדשת ונקנית לבעלה על ידי שטר, וכפי שדרשה הגמרא לאל בדף ה עמוד א' מהקש הוויה ליציאה, אף אמה העברייה מקניה בשטר, נקנית לאדונה בשטר. בעבד עברי נלמד מהמה העברייה בהקש שבפסוק, בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב, העברי או העברייה, שכשם שהמה נקנית בשטר, כך גם עבד עברי. והקש זה נאמר בעבד שמחרו בית דין, וגם מוכר עצמו נקנה בשטר לפי שנלמד בגזירה שווה שכיר שכיר ממחרו בית דין. מקשה הגמרא שלא לכל הדעות אפשר לומר את ההקש הזה. אניחא למאן דאמר שטר המה העברייה אדון כותבו, מה שאמרנו שקניין שטר במה העברייה נלמד מן ההיקש לקידושי אישה, זה יהיה טוב למאן דאמר שסובר שהשטר שבו נקנית המה העברייה כותב אותו האדון שהוא הקונה. נמצא לדבריו ששטר זה דומה לשטר הנעשה בקידושי אישה, שאף שם הבעל שהוא הקונה את האישה כותבו, לפיכך יש להשוותם וללמוד זה מזה. אלא למאן דאמר שטר המה העברייה אב כותבו, אבי האמה שהוא המוכר כותבו, ואין זה דומה לשטר הקידושין שהבעל הקונה הוא הכותבו, מה איקה למאמר, מאחד נלמד לדעתו קניין שטר באמה, שכן אי אפשר ללמוד שטר זה משטר קידושין, שהרי הם אינם דומים כלל. ומביאה הגמרא את מחלוקת האמוראים בעניין מי כותב את השטר, דאיתמר, שנאמר שטר שבו נקנית אמה העברייה לאדונה מי כותבו, רבונה אמר האדון כותבו, וכשטר קידושין שהבעל הוא שכותב בו, ביתך מקודשת לי כך כותב האדון ביתך קנויה לי, ונותנת לשטר לאביה. רב חיסדא אמר האב כותבו, כשם שהמוכר את עבדו הוא שכותב עבדי מכור לך, כך האב שמוכר את ביתו הוא שכותב ביתי מכורה לך, ונותן אותו לאדון. אם כן מסיימת הגמרא את השאלה, הניחא לרבונה שלדבריו אפשר ללמוד שטר אמה משטר קידושין לפי שהם דומים, אלא לרב חיסדא מאיקא למאמר, מהיכן נלמד קניין שטר באמה? משיבה הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, נאמר בפסוק בעניין יציאת המה העברייה, ספר שמות פרק כ"א פסוק ז', לא תיצא כצאת העבדים, שאינה יוצאת כיציאת עבדים כנעניים היוצאים בשן ועין לחירות, שאם יפיל לאדון את שינו או סימה את עינו, הוא יצא לחירות, אבל זו אינה כן, אלא אדון משלם את נזקה וממשיכה לעובדו. ומלשון הפסוק משמע שרק ביציאתה המה העברייה אינה דומה לעבד כנעני, אבל היא נקנית כקניין העבדים. קניינה הוא כן כעבד כנעני, ומה הניעו? באיזה קניין מקנייני עבד כנעני כוונת התורה שאף המה העברייה נקנית בו? בקניין שטר, שכשם שהעבד נקנה בשטר שרי הוקש לקרקע, הושבה לקרקע כאמור לקמן בדף חב ב' עמוד ב', כך המה נקנית בשטר. שואלת הגמרא, והימה אולי נאמר שאכן משמע מהפסוק לא תייצא כצאת העבדים לומר, אבל נקניתי כקניין עבדים? אבל נפרש, ומה הניעו? לאיזה קניין התכוונה התורה ש... אמה נקנית בו כעבד כנעני, זה לקניין חזקה ולא לקניין שטר, שהרי עבד כנעני נקנה גם בקניין חזקה, מאחר בקניינו נחשב כקרקע נקנית בחזקה, וכם מבואר בגמרא לקמן בדף חב ב' עמוד ב', ואם כפה אותו אדון ועשה עבורו מלאכה אחת, הוא נקנה בכך. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עבד כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כלומר, הורישו את עבדיכם הכנעניים לבניכם לאחר מותכם, כשם שאתם מורישים להם את קרקעותיכם. ומכיוון שהשוותה התורה עבד כנעני לקרקע, לימדו חכמים לומר שעבד כנעני נקנה בכל הקניינים שקרקע נקנית בהם, כסף, שטר וחזקה. ומאחר שהתורה הוסיפה וכתבה אותם, יש לנו לומר שדווקא אותם, כלומר עבדים כנעניים, הוקשו לאחוזה לקרקע ונקנים בחזקה. ולא אחר בחזקה, ואין עבד אחר נקנה בחזקה. ומכיוון שהמה אינה נקנית בחזקה, על כורחנו לומר שהקניין הנלמד מהפסוק לא תייצא כצאת העבדים, הוא קניין שטר. מוסיפה הגמרא ומקשה, ואימה אולי נאמר שכוונת הפסוק והתנחלתם אותם, למעט ולומר אותם בשטר, עבדים כנעניים נקנים בשטר ולא אחר בשטר, אבל אין עבד אחר נקנה בשטר. משיבה הגמרא, לא ייתכן לפרש את מיעוט התורה בתיבת אותם, באופן שכזה ולומר שהמה העברייה אינה נקנית בשטר. מאחר והכתיב כבר נאמר לו תייצא כצאת העבדים, שמשם למדנו שהיא נקנית בקנייני עבד כנעני, דהיינו בשטר. מברר את הגמרא, ומה ראית? מה בחרת לומר שהפסוק והתנחלתם אותם ממעט עמה ועבד עבריים מקניין חזקה, אבילו הפסוק לא תייצא כצאת העבדים מרבה בהם קניין שטר? אולי להפך הוא, שהפסוק והתנחלתם אותם ממעט עמה ועבד עבריים מקניין שטר, ואילו הפסוק לא תייצא כצאת העבדים, מרבה בהם קניין חזקה. משיבה הגמרא, מסתברא, מסתבר יותר שטר אבל אל רבויי. מסתבר יותר שהתורה התכוונה לרבות שטר שיקנה בעמה העברייה לפי שכוחו גדול משל קניין חזקה, שכן מוציא בבת ישראל. בת ישראל מתגרשת בשטר בגט, לפיכך היא אף נקנית בו לעמה. דוחה הגמרא ואומרת, עד הרבה, מסתבר יותר לומר שחזקה אבל אל רבויי. קניין חזקה היה צריך לרבות שיקנה בעמה העברייה לפי שכוחו גדול מקניין שטר, שכן קונה בנכסי הגר, גר שמת ואין לו יורשים מנכסיו הפקר, המחזיק בנכסיו קנה אותם, נמצא שקניין חזקה כוחו גדול משל קניין שטר, שחזקה מועילה גם במקום שאין דעת אחרת, אין את הדעה של המוכר שמקנה, ואילו שטר אינו קונה אלא במקום שיש דעת אחרת מקנה. משיבה הגמרא, אף על פי כן, כוחו של קניין שטר גדול יותר מקניין חזקה, שכן באישות מי את לא אשכחן, בקנייני אישות לא מצינו שקניין חזקה מועיל, ואילו קניין שטר כוחו מועיל בקנייני אישות, אין לאסור קידושין, ואין להתיר גירושין. לפיכך מסתבר שאף בעמה עברייה הקניין הזה מועיל. בכוונת הגמרא להוכיח מקנייני אישות שכוחו של קניין שטר גדול שהוא מועיל אף במקום שחזקה אינה מועילה. ולכן מסתבר שיקנה גם בעמה העברייה. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא תירוץ נוסף מדוע עדיף לרבות קניין שטר מהפסוק לא תייצא כצאת העבדים ולא קניין חזקה. היבא את האמה אם תרצה אמור לאחי לעניין זה שנדע איזה קניין לרבות ואיזה למעט. ההני עם אחרת, מסייע לנו עקש עמה לקידושי אישה שבפסוק עם אחרת ייקח לו. כלומר, אמנם עיקר הדין שעמה נקנית בשטר אינו נלמד מקידושי אישה. מאחר ובקידושי אישה הבעל הוא הקונה והוא הכותב את השטר. ואילו בשטר לדעת רב חיסדא, האב שהוא המוכר כותבו. אז עיקר הדין שעמה נקנית בשטר נלמד מעבד כנעני. אבל מאחר ומעבד כנעני אפשר ללמוד לכאן ולכאן, אפשר לרבות קניין שטר בעמה מהפסוק לא תיצא, ואפשר גם למעט מתיבת אותם, הקישה התורה קניין עמה לקידושי אישה ללמד שעמה נלמדת מעבד כנעני לעניין שנקנית בשטר. ומאחר ועיקר דין שטר נלמד מעבד כנעני שנלמד מקרקעות, לפיכך סובר אף חיסדא שהאב כותבו, כשם שבשטר קרקעות ושטרי מחר המוכר כותב. כדרשת הגמרא לעיל בדפתי תמוד א', מהפסוק בספר ירמיה, פרק ל"ב, פסוק י"א, היקח את ספר המקנה. לאחר שביארה הגמרא שרב הונא ורב חיסדא נחלקו מאיכן לומדים שטר שקונה בעמה עברייה, האם מהפסוק אם אחרת ייקח לו, מהפסוק לא תיצא כצאת העבדים, מבררת הגמרא את שיטת רב הונא. שואלת הגמרא ורב הונא שלומד קניין שטר בעמה עברייה מהפסוק אם אחרת ייקח לו, היי, הפסוק הזה לא תיצא כצאת העבדים, מהי דריש בי, לאיזה עניין הוא נאמר? משיבה הגמרא, ומי בא אליי? לדעתו של רב הונא נצרח הפסוק הזה, לא תצא כצאת העבדים, כדי ללמד שאינה יוצא בראשי איברים כעבד. אם יפיל האדון את שינה, את השן שלה, או סימה את עינה, או חיסר אחד מראשי איבריה, אינה יוצאת לחירות כפי שעבד כנעני יוצא בכך לחירות. עבד כנעני שיפיל רבו את שינו או סימה את עינו יוצא לחירות, שנאמר בספר שמות פרק כ"א, פסוקים חווה וכ"ב זין, וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ולמדו חכמים לקמן בדף כ"ד עמוד א', שהוא הדין אם חיסר לו אחד מ-24 ראשי איברים המנויים לקמן בדף כ"ה, שיוצא העבד לחירות. כל זה בעבד כנעני. אבל בעמה עברייה, אם יפיל האדון את שינה או סימה את עינה או חיסר אחד מראשי איבריה, היא לא יוצאת לחירות, אלא משלם לאדון את שוויים כדין אדם החובל בחברו וממשיכה לעבוד איתו עד שש שנים או עד היובל. ומכיוון שהפסוק נאמר כדי ללמדנו את האמור בו בפירוש, אין לדייק ממנו שהאמה נקנית כקניין העבדים. כיוון שכל פסוק שנצרח לגופו לא נאמר כדי לדייק ממנו. מבארת הגמרא שאף לדעת רב חיסדא עיקר הפסוק נאמר לגופו, ורב חיסדא אומר, אם כן, שהפסוק לא נאמר אלא כדי ללמד שהאמה אינה יוצאת בראשי איברים, לכתוב קרא, די היה בכך אם נאמר, לא תיצא כעבדים כדי ללמוד את הדין הזה. מהי כצאת העבדים? מהו איתור המילה קצת? שמה מינה מאיתור תיבת קצת אתה למד תרתי, שני עניינים, מגופו אתה למד שהמה אינה יוצאת בראשי איברים ומדיוק התיבה קצת העבדים שמשמע שרק מדין יציאה התמעתה המה מעבד, אבל לא מדין הקניין, אתה למד מקצת העבדים שהמה שווה לו בעניין זה שכשם שהוא נקנה בשטר, גם המה נקנית בשטר. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד ב', וקונה עבד עברי את עצמו בשנים, לסוף שש שנים ממכירתו הוא יוצא לחירות. מבאר את הגמרא שדין זה נלמד מדכתיב בספר שמות פרק חפה לפסוק ב', כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית ייצא לחופשי חינם. עוד אפשרות בה יוצא עבד עברי לחירות שנינו במשנה, והיא ביובל, אם פגע בו היובל בתוך שש שנים למכירתו. מבאר את הגמרא שדין זה נלמד מדכתיב בספר ויקרא פרק חפה, היא פסוקים למתת אדמם, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, וגומר עד שנת היובל יעבוד עמך. ועוד שנינו במשנה שעבד עברי יוצא לחירות אף בגירעון כסף, האדון מחסר לעבד מהסכום ששילם עבורו את שכר השנים שכבר עבד אצלו, והעבד נותן לו את היתר ויוצא לחירות. אמר חזקי, הדין זה נלמד מדאמר קרא בהמה העברייה בספר שמות פרק חפה לפסוק ח', והבדה שהאדון עוזר לה לפדות את עצמה. פסוק זה מלמד שמגרע שמחסיר האדון מפדיונה מהסכום ששילם עבורה את השנים שכבר עבדה אצלו, ונוטה לאדון את היתר ויוצא לחירות. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין יציאת עבד עברי לחירות. תנא שנינו בברייתא וקונה עבד עברי את עצמו בכסף ובשווה כסף ובשטר. מברר את הגמרא בישלמה, בכסף יוצא עבד לחירות כדכתיב בעבד עברי הבא לפדות את עצמו, ספר ויקרא פרק רפי פסוק נ"א, ישיב גאולתו מכסף מקנתו. והטעם שלא נקטה הגמרא את הפסוק שהזכירה קודם והבדה, שממנו נלמד שעבד עברי יוצא בכסף, משום שבפסוק זה נאמר בפירוש כסף. ועוד, משום שעל כוחך הברייתא הזו מדברת בישראל הנמכר לנוכרי, שכן רק בו היה מקום לומר שאינו נקנה אלא בכסף, מאחר ונאמר בו מכסף מקנתו. אבל בנמכר לישראל שנאמר בו והבדה, ולא מוזכר כסף כלל, בוודאי שאף יכול להיפדות בשווה כסף. לפיכך נקטה הגמרא את הפסוק שנאמר בנמכר לנוכרי מכסף מקנתו, כך אומר שיטה לא נודע למי. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן בשווה כסף נמי גם כן יוצא העבד לחירות, שכן כתיב ישיב גאולתו, אמר רחמנה בפסוק שם, ותיבת ישיב מיותרת, ובא לרבות ששווה כסף הוא ככסף, והעבד פודה בו את עצמו. והמילה ישיב היא מיותרת, שכן יכול היה לכתוב לפי אין גאולתו. אלא הישטר, שטר זה המוזכר בברייתא היחידה, מילה איזה שטר הכוונה? הילה אם נאמר דה כתב לשטר האדם אי, שכתב העבד שטר חוב על שווי דמיו ונתן אותו לאדון, והאדון הסכים לקבלו בתמורה לשוויו, היינו כסף, הרי זה בכלל קניין כסף האמור בברייתא מקודם. אלא כוונת הברייתא שהעבד קונה את עצמו בשטר שחרור, שהאדון כותב לו בשטר הרי אתה בן חורין, אלא שעדיין קשה. שטר לעמלי, מדוע צריך האדון לכתוב זאת בשטר? לימלי באפטרי זיל, שיאמר לו בפני שני עדים, לך, ואין לי עליך שום תביעת ממון. ומה שנקטה הגמרא שיאמר לו בפני שני עדים אינו אלא לחיזוק העניין, שנחשב בכך כאילו יחתים אותם בשטר על מחילה, ושוב לא יוכל האדון להכחיש. אינה מי או שיאמר לו באפי בידינה, בפני בידין זיל, לך, ובכך ייצא העבד לחירות. שכן הסיבה שעבד כנעני צריך שטר שחרור היא, משום שגופו קנוי לאדון ודבר שייך לאדם, אינו יוצא מרשותו בדיבור לחוד עד שיעשה בו קניין. אולם עבד עברי שאין לאדון קניין בגופו, אלא יש לו עליו חוב בעלמה לעבוד אותו שש שנים, בדיבור לחוד יכולו למחול עליו, ואינו צריך שטר. אמר רב, הזאת אומרת, מכך שהברייתא אמרה שאין עבד עברי יוצא אלא בשטר שחרור, אנו למדים שעבד עברי גופו קנוי לאדון למשך התקופה שהוא קנה אותו. ולפיכך הרב שמחל לו על גירעונו, על יתרת חובו של העבד אליו, אין גירעונו מחול, אלא צריך העבד שטר שחרור. ואם אינו נותן בידו שטר שחרור, יכול האדון לחזור ולהשתעבד בו אם ירצה, מאחר ולא שייך בו מחילת ממון, אלא לשון שחרור בלבד. ואין כוונת רבה לומר שגופו של עבד עברי קנוי לאדון ממש וכעבד כנעני, שהרי עבד כנעני ידו כיד רבו ומציאתו לרבו, ואילו עבד עברי יש לו יד לכמה קניינים. אלא יש מחלוקת ראשונים בגדר קניין הגוף האמור בעבד עברי. דעת הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א, שיש לאדון בעבדו שני קניינים, קניין ממון וקניין איסור. קניין ממון הוא שיעבודו למלאכתו, ושמעשה ידיו הם שלו, ולעניין זה אכן מועילה מחילה, מאחר ואינו אלא חיוב ככל חיובי ממון שבין אדם לחברו. אלא שיש לאדון בעבדו גם קניין איסור, שהוא מתיר אותו בשפחה כנענית, ולעניין זה אמר רבה שגופו של העבד קנוי ולא מועיל מחילה לדבר זה עד שיכתוב לו שטר שחרור. ואילו המאירי והשיטה לא נודע למי סוברים, שקניין ממון שיש לאדון בעבד למלאכה ולמעשה ידיו, הוא קניין הגוף המוזכר כאן, שיש לאדון קניין בגוף העבד לגבי מלאכתו, כמי שקונה קניין בגוף עץ דקל לגבי פירותיו. ולאחר שכתב לו האדון לשון שחרור ונתן בידו, יוצא העבד לחירות, שהרי אפילו עבד כנעני יוצא בשטר שחרור. ועבד כנעני שיוצא בשטר שחרור, לומדים בגזירה שווה לה מאישה יוצאת בגט. בעבד כנעני נאמר, או חופשה לא ניתן לה, ובאישה נאמר וכתב לה. אומרת הגמרא שנינו במשנה יתירה על הבמה העברייה על עבד עברי שיוצאת לחירות גם בסימנים. אמר יש לה כי שמה העברייה קונה את עצמה במיטת האב עם מת אביה לאחר שמחרה והיא יוצאת לחירות מרשות האדון מקל וחומר. דין זה יש לנו ללומדו בקל וחומר מיציאה בסימנים האמורה במשנה. ומה סימנים סימני נערות שאין מוציאים מרשות האב? אין הבת יוצאת מרשות אביה בסימני נערות עד שתיעשה בוגרת, אף על פי כן מוציאים אותה הסימנים הללו מרשות האדון, כפי ששנינו במשנה. אם כן מיטה מיטת האב שמוציאה מרשות אב, שבמיטתו יוצאת הבת מרשותו ואין האב מוריש את מעשה ידיה ליורשיו, דהיינו שהתורה זיכתה לאב את מעשה ידי ביתו עד שתיעשה בוגרת, אבל אף על פי כן הוא אינו יכול להוריש זכות זו לבניו או לאחד מיורשיו, אינו דין שמוציאה מיטת האב מרשות אדון? מכאן מוכיח יש לקיש שהאמה העברייה קונה את עצמה במיטת האב. מקשה הגמרא על דברי יש לקיש, מי תיבר רב הושעיה, שנינו במשנה יתירה על הבמה העברייה, על העבד עברי שקונה את עצמה בסימנים, ואם איתה אם אכן כדבריך שהאמה העברייה קונה את עצמה במיטת אביה מרשות האדון, נתננה משישנה התנה במשנה שהאמה העברייה יוצאת גם במיטת האב. מתרצת הגמרא תנה ושיער, התנה שנה את האופנים שבהם יוצאת האמה העברייה מרשות האדון, אבל לא פירט ושנה את כולן. לפיכך, אין להקשות מדוע לא שנה שהיא יוצאת אף במיטת האדון, מאחר ולא התכוון לשנות את כל האופנים. מבררת הגמרא מה ישיר דה ישיר, מהו האופן הנוסף שיוצאת בו האמה העברייה לחירות, ושיערו התנה שלא שנה אותו במשנה, כדי שנוכל לומר ששיער אף את יציאתה במיטת האב. ואין דרך התנה לכתוב כמה דברים ולשייר רק דבר אחד שהוא לא כותב אותו, אלא לעולם אינו משייר, אלא שני דברים לפחות. ואם אכן שיער דבר אחד שלא כתבו, זה ראיה שדבר זה לא נחשב לשיעור, אלא שהתנה אינו סובר אותו. לפיכך מבררת כעת הגמרא מהו הדבר הנוסף ששיער התנה כדי שנוכל לומר שהוא סובר שאכן אמה יוצאת במיטת האב. ומה שהוא לא כתב זאת במשנה זה משום שהוא שיערו. כך מסביר הריטב"א את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא שיער מיטת האדון, התנה שיער את יציאת האמה במיטת האדון שלא שנה אותה. את האופן הזה גם שיער התנה, שהרי האמה העברייה יוצאת לחירות במיטת האדון ואינה עובדת את יורשיו, כמבואר בגמרא לקמן ודף י"ז עמוד ב'. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מיטת האדון, אם ההוכחה לכך שהתנה שיער את יציאת האמה במיטת אביה ולא שנהה במשנה היא, מזה ששיער גם את יציאתה במיטת האדון, לאו שיעור ההוא. זה לא נחשב לשיעור, כיוון דאי קנה מבאיש. מאחר ויציאה זו של מיטת האדון ישנה גם בעבד עברי, שהרי אף הנרצע יוצא במיטת האדון ואינו עובד את יורשיו, כפי ששנינו בסיפה של משנתנו. לפיכך לא קטני, לא שנה התנה במשנה שהאמה יוצאת בו. ומכיוון שכן, אי אפשר לומר שהסיבה שלא שנה התנה במשנה את יציאתה במיטת האב, היא משום תנה ושיער, שהרי לא שיער כלום. ממשיכה הגמרא בקושייתה על ריש לקיש מה המשנה, ואלא ניתני מאחר ולא שיער התנה כלום, מדוע אינו שונה במשנה שהאמה יוצאת במיטת האב? מתרצת הגמרא, התנה שבמשנה דבר שיש לו קצבה קטני, יציאה שידוע זמנה מתי תחול ובכמה, את זה הוא שונה במשנה, אבל דבר שאין לו קצבה, יציאה שלא ידוע מתי תחול או בכמה, לא קטני, הוא לא כתב במשנה, לפיכך יציאה בשש שנים וביובל, שידוע זמנם, וכן גירעון כסף שידוע בכמה הוא, שנה התנה, אבל מיטת האב, שהוא דבר שאינו ידוע מתי יהיה, לא שנה. מקשה הגמרא על הכלל שכל דבר שאין לו קצבה, לא שנה התנה במשנה. ואז סימנים הרי יציאה בסימני נערות דאין להם קצבה, שהוא דבר שאינו ידוע מתי יהיה, מאחר ויש בת שמקדימה להביא סימנים ויש שמאחרת להביאם, וקטני, ואף על פי שאין להם קצבה, שנה התנה במשנה שהאמה יוצאת בהם בסימנים. מתרצת הגמרא אמר רב ספרא, אף סימנים יש להם קצבה. ואם כי אמנם אין להם קצבה למעלה, לא ידוע מתי הם יצמחו מאחר י"ג שנים ומעלה, שמאז הם נחשבים כסימני נערות, אבל יש להם קצבה למטה. ישנו זמן קצוף שאם הביא את הסימנים לפניו, אינם נחשבים לסימני נערות. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה במסכת נידה בדף מ"ו עמוד א', קטן בן 9 שנים שהביא שתי שערות, שומה הן. זו יבלת המצויה בעור שדרכה לגדל שיער ואינן סימני גדלות, והרי הוא קטן עדיין. ואם הביא שתי שערות מבין 9 שנים ויום אחד עד בין 12 שנה ויום אחד ועודן בו, לא נשרו ממנו השערות עד שהגיע לי"ב שנים, שומה הן. זה נחשב ליבלת. רבי יוסי ברבי יהודה חולק על הדין הזה ואומר, מאחר ועודן בו לא נשרו השערות, סימן. זה נחשב לסימן גדלות, אבל אם נשרו ממנו השערות קודם שהגיע ליוד בית שנים, אפילו רבי יוסי מודה שהוברר הדבר למפרע, שלא היו זה סימני גדלות, אלא שומה. בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, דברי הכל סימן. הכל מודים שזה סימן גדלות, ואפילו נשרו ממנו אחר כך השערות. מברית הזו אנו למידים שקטנה מביאה סימנים קודם גיל 9, אינן סימן ואינה יוצאת בהם לחירות. לפיכך שנה התנה במשנה יציאה בסימנים מאחר בזמנם קצוב למטה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש שאמר שהאמה העברייה יוצאת מהאדון במיטת האב. מה טיב רב ששת שנינו הברייתא? רבי שמעון אומר, ארבעה אופנים ישנם שמעניקים להם לעבדים בשעה שהם יוצאים לחירות. מתנות ומענקי שחרור. ושלושה מתוך ארבעת האופנים ישנם באיש, בעבד עברי, והם היוצא בשש שנים וביובל ובנרצה יוצא במיטת האדון. ושלושה מהם ישנם באישה, באמה עברייה, והם בשש שנים ביובל ובסימני נערות. והיא אתה יכול לומר שכל הארבעה אופנים מתקיימים באחד מהם באיש או באישה, לפי שאין סימנים באיש, עבד אינו יוצא בסימנים, וכן אין דין רצייה נוהגת באישה כדי שתייצא במיטת האדון. עד כאן דברי רבי שמעון. כעת מקשה הגמרא מדבריו על ריש לקיש, ואם איתה אם אכן נכונים דברי ריש לקיש, שאמה העברייה יוצאת מרשות האדון אף במיטת אביה, מדוע אמר רבי שמעון שישנם רק ארבעה אופנים שמעניקים, נתננה ממיטת אב, שישנה רבי שמעון גם הענקה הניתנת לאמה כאשר היא יוצאת במיטת אביה? וכי תאים השם התרצה לתרץ ולומר אחנה מיתנה ושיער, גם כאן שנה רבי שמעון רק מקצת האופנים שמעניקים ושיער, ושיער את מקצתם, כפי שחשבה הגמרא לבאר כך את המשנה, אי אפשר לומר זאת. והארבעה קטני, הרי רבי שמעון אמר שלא יכולים להתקיים ארבעה אופנים באחד מהם. ואם נאמר שהוא מודה שהאמה יוצאת במיטת אביה ומעניקים לה, אלא שלא שנה זאת בברייתא, נמצא שיכולים להתקיים ארבעה אופנים באישה. וכי תאים השם התרצה לומר שהתנה, רבי שמעון, דבר שיש לו קצבה יציאה שידוע מתי תהיה קטני, הוא שנה אותה בברייתא. ואילו דבר שאין לו קצבה לא קטני, הוא לא שנה בברייתא, ולפיכך הוא לא שנה את מיטת האב, כיוון שלא ידוע מתי תהיה, אי אפשר לומר כך, מאחר והסימנים, דאין להם קצבה וקטני. הרי יציאה בסימנים, סימני נערות שלא ידוע מתי יבואו, ובכל זאת מונה אותם רבי שמעון בברייתא. וכי תאימה אם תרצה לתרץ החנמי, גם כאן תתרץ בברייתא כדי רב ספרה, שאמר שסימנים בעצם יש להם קצבה למטה. ולפיכך זה נשנה בברייתא יציאה בסימנים, אני אשאל אותך, ואיקה מיטת אדון דאין להם קצבה וקטני. לא ידוע מתי זה יהיה, ובכל אופן, שנה זאת רבי שמעון בברייתא, שאני ארצה יוצא במיטת האדון. הרי שמנה גם דברים שאין להם קצבה, ומדוע אם כן לא מנה גם את מיטת האב? מכוח הקושייה הזו דוחה הגמרא את ביורו של רב ששת בדברי רבי שמעון, ומפרשת את דברי רבי שמעון בדרך אחרת כדי שלא יהיה קשה ממנו על ריש לקיש. אומרת הגמרא, מיטת אדון עמי לא קטני, רבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון בין היציאות שמעניקים להם הענקה לעבד, משום שאינו מונה דבר שאין לו קצבה, ומסיבה זו גם אינו מונה את יציאת האמה במיטת האב, מאחר ואין לה קצבה. אם כך שואלת הגמרא, ואלא אם רבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון, הארבעה מה הניעו? מה הם ארבעת האופנים שמנה רבי שמעון שמעניקים בהם לעבד? משיבה הגמרא, ארבעת האופנים הם שנים, בשש שנים ויובל, אם חל היובל בתוך שש שנים למחירת העבד, ויובל של רצייה, יציאת עבד נרצה בשנת היובל, והאמה העברייה יוצאת בסימנים. ומוכיחה הגמרא שכך אכן יש לפרש את דברי רבי שמעון, ולא כפי שפירש אותם רב ששת. אך אינם אם הסתברה, כך גם מסתבר לפרש את דברי רבי שמעון, דקטני סיפה שכן בסוף דבריו אמר רבי שמעון, אי אתה יכול לומר שכל הארבעה מתקיימים באחד מהם, בעבד עברי או באמה עברייה, לפי שאין סימנים באיש, אין סימני נערות לגבי איש, ואין רצייה באישה. ואם איתה, אם נפרש שמיטת האדון היא אחת מארבעת היציאות המנויות בברייתא, נמצא שבאישה מי המשכחת לארבעה, מצינו בה ארבעה אופנים שמעניקים בהם, והם שש שנים, יובל, סימנים ומיטת האדון. אלא שמה מינה מוכח מכאן שרבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי ריש לקיש. מה טיב רב עמרם? מקשה רב עמרם מברייתא. אילו העבדים שמעניקים להם בצאתם לחירות היוצא בשנים וביובל ובמיטת האדון, והאמה העברייה יוצאת בסימנים. ואם מיטה אם אכן נכונים דברי ריש לקיש, שהאמה העברייה יוצאת מרשות האדון אף במיטת אביה, נתננה ממיטת אב, שישנה התנה שמעניקים לאמה עברייה אף כשיוצאת במיטת אב, וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר, תנה ושיער שהתנה מנה מקצת העבדים שמעניקים להם, במקצת מהם לא שנה, אי אפשר לומר כך, מאחר והאילו קטני. הרי התנה נקט בדברה ואמר שאילו הם האופנים שמעניקים לעבד, ומשמע שאין עוד אופנים שמעניקים בהם. וכי תאימה ואם תרצה לומר שדבר שיש לו קצבה קטני, שנה התנה בברית הדבר שיש לו קצבה, ואילו דבר שאין לו קצבה לא קטני, ולפיכך לא מנה את יציאת האמה במיטת אביה, כיוון שהיא דבר שאין לה קצבה, שכן לא ידוע מתי תהיה, אשאל אותך והסימנים דאין להם קצבה, וקטני, הרי יציאה בסימנים שלא ידוע מתי יבואו, ואף על פי כן מונה אותה מתנה בברית. וכי תימה אם תרצה לתרץ לי, אחנה מגם כאן כדרף ספרה, שאמר שסימנים נחשבים כדבר שיש לו קצבה, מאחר ויש להם קצבה למטה, יש גיל מינימום, שרק מהגיל הזה, אם מופיעים הסימנים, הם נחשבים לסימני נערות, כפי שהביאה הגמרא לאל בשמו, והייקה מיטת אדון, מיטת אדון זה גם דבר שאין לו קצבה, שלא ידוע מתי תהיה, ואף על פי כן מנה אותה מתנה עם שאר היציאות, הרי שהתנה מונה גם דברים שאין להם קצבה, ואם כן, מדוע לא מנה גם את מיטת האב? מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא תיופתא דריש לקיש תיופתא, הקושייה על ריש לקיש היא קושייה ללא תשובה, פרחה חזקה, ומכיוון שכן נדחו דבריו מההלכה ואין אמה העברייה יוצאת מרשות האדון במיטת אביה. אבל תמאה הגמרא כיצד אפשר לדחות את דברי ריש לקיש, והריש לקיש קל וחומר אמר, ריש לקיש למד דין זה בקל וחומר מסימנים, ומדוע הברייתא אינה סוברת את הקל וחומר הזה? מתרצת הגמרא דרשת קל וחומר זו שעשה ריש לקיש פרחאי. מופרכת מעיקריי, משום דעיקה למפרח ניתן להפריחה ולדחות. מה לסימנים שהטעם שהאמה יוצאת בהם לחירות היא לפי שנשתנה הגוף שלה, שהרי נמכרה ביותה קטנה וכעת נעשתה נערה, ויש לומר שאין זה הגוף שקנה, שכן האב לא מחר לאדון אלא קטנה ולא נערה, לפיכך היא יוצאת ממנו. וכי משום כך תאמר שתיצא האמה גם במיטת האב, שכן במיטת האב לא נשתנה הגוף שלה כלל, ומניין שגם באופן זה זיקתה לה התורה לצאת לחירות. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת לדברי ריש לקיש שנדחו. תני חדא שנינו בברייתא אחת, ענק עבד עברי, הענקה שמקבל עבד עברי מהאדון ביציאתו לעצמו היא ניתנת. וכן ענק אמה עברייה לעצמה, ותני הידך ובברייתא אחרת שנינו, ענק אמה עברייה ומציאתה, מציאות שזכתה בהם מן ההפקר לאביה. הרי הם שייכים לאביה. כשם שזיקתה התורה לאב את מעשה ידי ביתו, כאמור במסכת כתובות בדף ממזיין, כך זיקתה לו אף את הענקה הניתנת לה לאחר שנות עבודתה. שהרי הענקה ניתנת לאמה כשכר על עבודתה, כמפורש בפסוק, ושכר עבודתה של אביהו. כך מסביר המשנה למלך בלכות עבדים פרק ג' הלכת את ו'. ממשיכה הברייתא ואומרת ואין לרבה זכות במציאתה אלא שכר בטלה בלבד, אם התבטלה ממלאכתו בשעה שהגביה את המציאה, נוטל לאדון את הפסדו מדמי המציאה. לכאורה הברייתות חולקות מי מקבל את הענקה של אמה העברייה, שהברייתא הראשונה סוברת שהענקה ניתנת לאמה, ואילו הברייתא השנייה סוברת שאביה מקבל את הענקה. מנסה הגמרא ליישב שאין הברייתות חולקות, ולפי זה להביא ראיה לדברי ריש לקיש. מה אליו? מסתבר שכך יש לפרש את הברייתות באופן שלא יחלקו. הברייתא השנייה מדובר באופן דנפקא בסימנים, שהאמה יוצאה על ידי סימנים ואביה חי באותה שעה, לפיכך הוא מקבל את הענקה, ואילו בברית הראשונה מדובר באופן דנפקא לה במיטת אב, שאמה יוצאת מאדונה, מחמת שאביה מת, ומכיוון שאביה מת, היא עצמה מקבלת את הענקה, אם כן מוכח מהברית הראשונה, כדברי ריש לקיש, שמיטת האב מוציאה מרשות האדון. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לפרש כך את הבריתות, ולהוכיח כדברי ריש לקיש. אלא אידי ואידי, שתי הברייתות מדברות באופן דנפקא לה בסימנים, שהאמה יצאה לחירות בסימנים, סימני נערות, ולא קשיה, ואין סתירה בין הברייתות. בברייתא השנייה מדובר באופן דאיתא לאב, שאב חי בשעה שניתנה לה הענקה, ולפיכך האבא מקבל אותה. ועד אליתא לאב, אילו הברייתא הראשונה מדברת באופן שכבר מת האב באותה שעה, ולכן הענקה ניתנת לה. וברת הגמרא מה החידוש בדברי הברייתא הראשונה? בשלמה דין זה מובן שהברייתא צריכה להשמיענו שענק אמה העברייה לעצמה כדי למעוט האחין, כדי למעט את אחיה של אמה העברייה, שאף על פי שהם יורשים את נכסי האב, הם אינם מקבלים את הענקה שהייתה אמורה להינתן לו. דתניא שכן כך שנינו בברייתא לפסוק האמור בעבדים כנעניים, ספר ויקרא פרק כ"ה, פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, מהמילה אותם אנחנו מדייקים שדווקא אותם, עבדים כנעניים, אתם מנחילים לבניכם בירושה ולא... אינכם מורישים את הזכות שיש לכם בבנותיכם לבניכם. מכאן אמרו שאין אדם מוריש את הזכות שזיקתה לו תורה בשבח ביתו לבנו. ואת הדין הזה התכוונה הברייתא לחדש, כשאמרה שענק אמה עברייה לעצמה. אלא על מה שאמרה הברייתא שענק עבד עברי לעצמו, יש להקשות שהרי זה פשיט, הדין פשוט הוא, וכי אלא למען, למי תינתן הענקה אם לא לעבד? מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, יוד קרת כחזינה אחה. בדברי הברייתא כאן אני רואה, שהאות יוד שהיא הקטנה שבאותיות נעשתה עיר גדולה, כלומר, מאחר ורצתה הברייתא לשנות שענק אמה עברייה לעצמה כדי לומר שאינה ניתנת לאחיה, העריכה וכתבה גם שענק עבד עברי לעצמו, ואף על פי שאין בכך שום חידוש. אביי אמר אחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת לבאר את החידוש שבדברי הברייתא, אמני מי ששנה את הברייתא, תותאי הוא, שם של חכם, דתניה תותאי אומר, מה שנאמר בענקה בספר דברים פרק תדבב פסוק י' ד' הענק עניק לו, כוונת התורה לומר שיש לתת את הענקה לעבד ולא לבעל חובו, אם חייב העבד חוב לאדם אחר, אין האדון נותן לו את הענקה לפיראון חובו, ודין זה חידשה הברייתא כשאמרה שהענקה ניתנת לעבד בעצמו ולא לבעל חובו. ואף על פי שבכל מקום הלכה כרבי נתן שאמר שהנושה בחברו מנה וחברו נושה, אף הוא בחברו מוציא מהחייב השני ונותנים לנושה הראשון, כאן אין מוציאים מהאדון כדי ליתן למי שהעבד חייב לו. שווה הגמרא לדון באופנים שמעניקים לעבד בעת יציאתו לחירות. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי הברייתא המובאת לעיל, אילו הם העבדים שמעניקים להם בעת יציאתם. היוצא בשנים יוצא לחירות אחר שש שנות עבדות, וביובל ובמיטת אדון, והאמה העברייה יוצאת בסימנים, סימני נערות, אבל עבד הבורח מאדונו בתוך שנות עבודתו והגיע זמנו לצאת, וכן עבד היוצא בגירעון כסף אין מעניקים לו. רבי מאיר אומר יש לחלק ביניהם, שהבורח אכן אין מעניקים לו, ואולם היוצא בגירעון כסף מעניקים לו. רבי שמעון אומר ארבעה אופנים יש שמעניקים להם, שלושה מהם ישנם באיש בעבד, והן היוצא בשש וביובל שפגע בו בתוך השש שנים ונרצה היוצא ביובל, ושלושה מהם ישנם באישה באמה עברייה, והן שש יובל וסימנים. והיא אתה יכול לומר שכל הארבעה אופנים מתקיימים באחד מהם, בעבד או באמה, לפי שאין סימנים מוציאים באיש, ורציעה אינה נוהגת באישה. מבררת הגמרא מנין מילי מנין שמעניקים לעבד בכל אופן מהאופנים המוזכרים בברייתא, אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מאחר ומצוות הענקה נאמרה בעבד היוצא בשש, יכול היינו סבורים לומר שלא יהיו מעניקים אלא לעבד היוצא בשש, מנין לרבות אף עבד היוצא ביובל ובמיטת האדון והאמה העברייה בסימנין, שמעניקים להם. תלמוד לומר לכך נאמר בדין הענקה פעמיים לשון שילוח, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך, וגם וכי תשלחנו חופשי מאימך, כדי ללמד שמצוות הענקה נוהגת אף בשאר שילוחים. שואלת הברייתא, מאחר והתורה ריבתה שאר שילוחים, יכול שאני מרבה את הבורח ואת היוצא בגירעון כסף שמעניקים גם להם? תלמוד לומר וכי תשלחנו חופשי מאימך, הוסיפה התורה תיבת מאימך ללמדך, שאין הענקה ניתנת אלא למי ששילוחו מאימך, שיציאתו היא על ידך ומדעתך. יצא בורח ויוצא בגירעון כסף שאין שילוחו מאימך, אלא מדעת עצמם הם יוצאים לחירות על ידי הבריחה או על ידי תשלום הכסף. מבארת הגמרא את דברי רבי מאיר שבברייתא. רבי מאיר אומר בורח אכן אין מעניקים לו דאין שילוחו מאימך, שהרי יצא שלא מדעתך כלל, אבל יוצא בגירעון כסף, מעניקים לו ששילוחו מאימך, שכן מעשה האדון המקבל מהעבד את הכסף הם הגורמים את שילוחו, נמצא שהוא גורם את שילוחו ואין העבד יוצא מעצמו. מבואר בברייתא שבין תנא קמא ובין רבי מאיר מודים שעבד הבורח אין מעניקים לו. שואלת הגמרא על הדין הזה, מדוע אין מעניקים לבורח? הרי הבורח השלמה בי, הוא צריך להשלים את השנים שחיסר בבריחתו, ולאחר שישלים אותם הרי הוא יוצא לחירות כעבד היוצא בשנים, וכשם שמעניקים לכל יוצא בשש שנים, אף לזה יש להעניק שהרי עבד שש שנים. ומביאה הגמרא ראיה שעבד הבורח צריך להשלים את השנים שחיסר בבריחתו. דתניא, שנינו בברייתא, מניין לבורח בתוך שש שנים? מי שנמכר שחייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ב' שש שנים יעבוד. העבד צריך לעבוד שש שנים מלאות, לפיכך כשברח חייב להשלים אותם. אם כן יכול אפילו חלה, שמא אף כאשר חלה העבד ולא יכול היה לעבוד, לכשיחלים יהיה חייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, ובשביעית יצא. משמע שבכל אופן יוצא העבד בשנה השביעית, בין אם עבד שש שנים ובין אם לא עבד את כולן. ופסוק זה מדבר בעבד שחלה בתוך שש שנות עבודתו. ומכיוון שהבורח צריך להשלים ולעבוד 6 שנים, מדוע אמרו בברייתא שלא מעניקים לו כשהוא מסיים את עבודתו ומשתחרר? תרצת הגמרא, אמר אף שיש את כל עבד הבורח אכן מעניקים לו לאחר שהשלים את השנים שחיסר. אלא אחא במאי עסקינן כאן בברייתא שאמרו שאין מעניקים לבורח, באיזה אופן מדובר? כגון שברח העבד ופגע בו יובל למחרת בריחתו. מהו דתי מהיינו סבורים לומר, הואיל ואפיק ליובל, מאחר ולבסוף יצא לחירות מחמת היובל, שילוחו מאימך קרינן, והיא נחשב כאילו יצא מדעתך ולא בעל כורחך, אתה האדון, ולא נקנסי ונעניק לי, לא נקנוס אותו להפסיד את הענקה אלא נעניק לו כמה שמלן. לפיכך השמיע לנו הברייתא שבחזה אופן אין מעניקים לעבד שברח מאחר ויצא שלא מדעת האדון. ונחלקו הראשונים האם צריך העבד להשלים לאחר היובל את השנים שהיה צריך לעבוד עד היובל. עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא בדין עבד שחלה. אמר מר, אמר החכם, נאמר בברייתא לאל יכול אפילו חלה העבד צריך להשלים. תלמוד לומר ובשביעית יצא. מפרשת הגמרא שהדין בברייתא שאין העבד צריך להשלים אמור אפילו כאשר חלה כל 6 שנים ולא עבד כלל. מקשה הגמרא והתניא שנינו בברייתא אחרת, חלה 3 שנים ועבד 3 שנים אינו חייב להשלים את השנים שחיסר, אבל אם חלה כל 6 חייב להשלים אותן. תרצת הגמרא, אמר רב ששת בברייתא שאמרה שאפילו אם חלה העבד כל 6 שנים אינו צריך להשלים, מדובר בעבד שאינו בטל לגמרי אלא בעושה מעשה מחת, עושה עבודה קלה כתפירה במחת, כלומר אף בימי כל יום ממשיך לעבוד את האדון, אלא שאינו עושה עבורו כי אם מלאכות קלות, ומכיוון שעובד את האדון, אף על פי שחלה כל שנות עבודתו ואינו עובד אותו כראוי, אינו צריך להשלים. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא השנייה, הגוף הקשי, הגוף דברי הברייתא קשים וסותרים את עצמם. אמרת, בתחילת הברייתא אמרת, שאם חלה 3 שנים ועבד 3 שנים, אין העבד חייב להשלים, ומשמע, ארבע, אבל אם חלה 4 שנים חייב להשלים. אם ככה עם הסיפה, פרש לי את דברי הסיפה של הברייתא, נאמר בה, שאם חלה כל 6 חייב להשלים, משמע דווקא חלה כל 6 צריך להשלים. אם חלה רק 4 שנים, אין חייב להשלים. סתירה בין הרי של הסיפה, מתרצת הגמרא אחי כאמר, כך תתפרש הברייתא. רק באופן שחלה 3 שנים אינו חייב להשלים, אבל אם חלה 4 שנים, נעשה כמי שחלה כל 6 השנים וחייב להשלים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בשיעור הענקה וממה היא ניתנת. בעניין מצוות הענקה נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ו פסוקים י"ג וי"ד, וכי תשלחנו חופשי מאימך לא תשלחנו ריקה, מענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. ובפסוק הזה לא נתפרש כמה צריך להעניק לעבד היוצא לחירות וממה יש להעניק לו. כאמור הברייתא שלפנינו תעסוק בשיעור הענקה וממה היא ניתנת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כמה מעניקים לו לעבד היוצא לחירות, שווה 5 סלעים מכל מין ומין מהמינים המוזכרים בפסוק, צון, גורן ויקב, שהן הסכום הכולל הניתן מכל המינים, ושווה 15 סלעים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר ששיעור הענקה הניתן לעבד הוא 30 סלעים, כי 30 של עבד, כפי הסכום שקצבה התורה לשלם עבור עבד כנעני שהרגו שור מועד, שהוא 30 סלעים. שור מועד שהמית 3 פעמים, ושנגח עבד כנעני והמיתו אשור נסכל ובעליו משלמים לאדונו סך קצוב 30 שקלים, בין אם היה עבד שווה יותר ובין אם היה שווה פחות, שנאמר אם עבד יגח אשור או עמה כסף 30 שקלים ייתן לאדונה ואשור יסכל. ולכמן תבהיר הגמרא מדוע רבי יהודה מדמת דין הענקה לדין 30 של עבד. רבי שמעון אומר דעה שלישית, שיעור הענקה הוא 50 סלעים כ-50 שבערכין, כפי הערך הגדול ביותר שבפרשת ערכין שהוא 50 סלעים. אדם שאמר ערכו של פלוני עליי או שאמר ערכי עליי, חייב לתת לבדק הבית סך שקצבה התורה, בין אם היה האדם המוערך שווה יותר ובין אם היה שווה פחות. סך זה משתנה לזכר ולנקבה, וכן לפי מניין שנות האדם, הערך הנמוך ביותר הוא 3 שקלים לנקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים, והגבוה ביותר הוא 50 שקלים לזכר מבין 20 ועד בן 60. אז רבי שמעון אומר שיעור הענקה לעבד עברי שיוצא לחירות הוא 50 סלעים כ-50 שבערכין, כפי הערך הגדול ביותר שבפרשת ערכין שהוא 50 סלעים. ומבארת הגמרא את דברי רבי מאיר, אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא ששיעור הענקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין שהם סך הכל 15 סלעים, דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא ורבי מאיר מניין עתה להשמועינן, האם רבי מאיר בא ללמדנו שחשבון 5 סלעים משלושה מינים הוא 15 סלעים? הרי זה דבר פשוט ואינו צריך לימוד. מתרץ את הגמרא הקמה שמלן, דין זה ישמיענו רבי מאיר בדבריו שבכל אופן שמעניק האדון יש לו להקפיד מבצר הוא דלא מבצר למאי מניינה, שלא תפחת הענקה ממניין זה. שווה 15 סלעים, אבל אינו צריך להקפיד שתהיה הענקה מכל מין ומין 5 סלעים. שכל מין ומין יהיה שווה 5 סלעים. והיא בצר לי מחד מינה, ואף אם יפחית ממין מסוים ויעניק ממנו פחות משווה 5 סלעים, וטפל לי מחד מינה, וכנגדו יעניק לעבד תוספת ממין אחר כך שלא יחסר מהסך הכולל, ליתלן בה, אין קפידה בדבר, ולפיכך סיכם רבי מאיר את המניין ואמר שהכל ביחד הם 15 סלעים. כדי לומר שבעיקר צריך האדון להקפיד שלא לפחות מן הסך הזה. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר שאמר ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין, משיבה הגמרא יאליף לומד רבי מאיר דין זה בגזירה שווה ריקם ריקם מבחור, מפדיון בחור. בהנקה נאמר, ספר דברים פרק ט' ו' פסוק י' ג' לא תשלחנו ריקם. בפדיון בחור נאמר, בספר שמות פרק ל' ד' פסוק ח', כל בחור בניך תפדה ולא ייראו פני ריקם. מה להלן כשם שבפדיון בחור ובחמש סלעים שנאמר במקום אחר בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים, אף כאן בענקה שיעורה 5 סלעים מכל מין המוזכר בפסוק. שואלת הגמרא ואם 5 סלעים מכולו, אולי נאמר שהגזירה שווה מפדיון בחור נאמרה כדי ללמד שמכל המינים ביחד צריך להעניק שווה 5 סלעים, שהרי לא נאמרה תיבת ריקם ממנה למדנו בגזירה שווה ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים, אלא פעם אחת. משיבה הגמרא אי כתיב ריקם לבסוף, אם תיבת ריקם הייתה כתובה בסוף הפסוק לאחר שהוזכרו כל המינים, וכך היה נאמר, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך ולא תשלחנו ריקם, כדי כאמרת, היינו אומרים כדבריך, שתיבת ריקם מוסבת על כל המינים ושיעור הכל ביחד הוא 5 סלעים. אשתא דכתיב ריקם ברישא, מכיוון שתיבת ריקם נאמרה בתחילת הפסוק, קודם הענק תעניק, משמע שמוסב על כל מין ומין בפני עצמו. לפיכך, שדי הטל את תיבת ריקם הצון, לומר שמן הצון יש להעניק 5 סלעים, וכן הטל את תיבת ריקם הגורן, לומר שאף מן הגורן תעניק 5 סלעים, ושוב הטל את תיבת ריקם היקב, שאף ממנו צריך להעניק 5 סלעים, נמצא שבסך הכל שיעור ההנקה הוא 15 סלעים. מקשה הגמרא ונעילף שרבי מאיר ילמד את הגזירה שווה ריקם ריקם מעולת ראייה, שכן פשטות משמעות הפסוק ולא ייראו פני ריקם הוא דבר בפני עצמו ואינו מוסב על פדיון בחור האמור קודם. אלא ציווי נוסף הוא שכשתעלו לרגל אין לכם להיראות בעזרה בידיים ריקניות, אלא הביאו עולת ראייה ועולת ראייה שיעורה פחות מ5 סלעים. ורשי כותב ששיעורה של עולת ראייה 2 מאות כסף, והשיעור הזה מוזכר במסכת חגיגה בדף ב' עמוד א'. משיבה הגמרא אמר קרא במצוות הענקה נאמר בתורה הענק תעניק וגומר אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, שהענקה צריכה להינתן בעין יפה כפי שברכך השם. מכאן אתה למד שכוונת התורה שתדרוש את הפסוק באופן המרבה את הענקה ולא באופן הממעט אותה. ומכיוון שעולת ראייה היא השיעור הפחות שמבין הדברים המוזכרים בפסוק, מוכרח איפה שתיבת ריקם אינו מוסב על עולת ראייה כפשוטו אלא על פדיון בחור שנאמר סמוך אליו ששיעורו רב יותר. עוברת הגמרא לבאר את שיטת רבי יהודה בברייתא. רבי יהודה אומר ששיעור ההנקה הוא 30 סלעים כ-30 סלעים של עבד, כפי הסכום שקצבה התורה לשלם 30 סלעים עבור עבד כנעני שהם איתו שור מועד. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהודה שלמד את שיעור ההנקה מ-30 של עבד. משיבה הגמרא יאליף רבי יהודה דורש זאת בגזרה שווה נתינה נתינה מעבד, מ-30 של עבד, שכן בהנקה נאמר בתורה לשון נתינה תיתן לו, ובתשלומי נזקו של עבד שנגחו שור מועד נאמר גם כן לשון נתינה 30 שקלים ייתן לאדוניו. מה להלן 30? כשם שתשלומי נזק העבד הם 30 סלעים, אף כאן מצוות ההנקה שיעורה 30 סלעים. שואלת הגמרא ונעילף נתינה נתינה מערכין, שרבי יהודה ידרוש את הגזרה שווה נתינה נתינה מערכין, שאף בערכין נאמר לשון נתינה, ונתן את הערכך ביום ההוא. ונאמר מה להלן 50? כשם שבערכין הערך הגבוה ביותר שניתן הוא 50 סלעים, אף כאן 50 גם במצוות ההנקה תהיה ב-50 סלעים. משיבה הגמרא שני תירוצים. אחד התירוץ ראשון, דתפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, כל דבר שאפשר ללומדו משני מלמדים שונים, ואחד מהם מרבה בשיעור ואילו השני ממעיט, לומדים מהממעיט ולא מהמרבה. ומליצה היא שאומרים לאדם טוב לך לתפוס מעט, משום שאף אם יתברר שאתה רשאי לתפוס יותר, יוסיפו לך ולא יתלו את מה שבידך. אבל אם תתפוס הרבה ויתברר שאינך רשאי לתפוס אלא מעט, נמצא שתפסת שלא כדין ויתלו ממך ממה שבידך. כך הוא הדבר גם בלימודי התורה, שבמקום שסתמה התורה ולא פרשה מאיכן ללמוד דין מסוים, יש לך לנהוג כך וללמוד מהדבר הממעיט בשיעורו. לפיכך יש לנו ללמוד את שיעור ההנקה בגזירה שווה מ-30 של עבד שהוא שיעור מועט ולא מערכין שהוא שיעור מרובה. וכאן לא שייך לומר שמהפסוק אשר ברכך השם אלוקיך נלמד לדרוש את הגזירה שווה ממקום שמרבה בשיעור ההנקה, כפי שאמרה כן הגמרא לעיל בגזירה שווה ריקם ריקם, שיש לה עמידה על בחור ולא על עולת ראייה. למה שלא נגיד גם כאן את אותו דבר? משום שאין אומרים כן, אלא במקום שידוע בוודאות על איזו תיבה נאמרה גזירה שווה, אלא שאין אנו יודעים באיזה עניין מדובר באותה תיבה. כמו בתיבת ריקם שאנחנו מסתפקים אם נאמרה על בחור או על עולת ראייה. אז מגלה התורה בפסוק, אשר ברכך שהיא נאמרה על בחור. אבל כאן שגם בעבד וגם בערכין נאמר נתינה ואנחנו מסתפקים על איזו מהם נאמרה גזירה שווה, לא ייתכן לומר שבחזה אופן נאמר הפסוק אשר ברכך לגלות על מי מהם נאמרה, לפי שהגזירה שווה כבר ניתנה, אלא שמאיתנו נתעלם על איזה מהם היא נאמרה. כך תוספות בדיבור המתחיל חדה, על פי ביור המערית. אומרת הגמרא ועוד תירוץ נוסף, עבד מעבד אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהתורה נתכוונה שנלמד דיני עבד, הענקה מדיני עבד, תשלומי נזק עבד, שנלגח על ידי שור מועד, מאשר שנלמד אותה מהדין האמור בעירכין. ממשיכה הגמרא ומבארת את שיטת רבי שמעון בברייתא. רבי שמעון אומר שיעור הענקה הוא 50 סלעים, כ-50 שבערכין כפי הערך הגבוה שבפרשת ערכין, שהוא 50 סלעים. מבררת הגמרא מה הייתה עמד רבי שמעון שישווה את דין הענקה לערכין. משיבה הגמרא, גמר רבי שמעון למד שיעור הענקה בגזירה שווה, נתינה נתינה מערכין, שגם בהענקה וגם בערכין נאמר בתורה לשון נתינה. מה להלן 50 כשם שערך אדם הוא 50 סלעים, אף כאן בהענקה צריך להעניק לעבד 50 סלעים. מברר את הגמרא ואימא בפחות שבערכין, נאמר שהגזירה שווה מערכין נאמרה לערך הנמוך ביותר האמור בערכי אדם, שהוא 3 סלעים, ערכה של הנקיבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. משיבה הגמרא, אשר ברכך השם אלוקיך כתיב, ללמדנו שיש לדרוש את הגזירה שווה באופן שמרבה בהענקה ולא באופן הממעט אותה, ולפיכך מסתבר ללמוד מהערך הגבוה שנאמר בפרשת הערכין ולא מהערך הנמוך שבה. שואלת הגמרא, ונאלף שרבי שמעון ידרוש את הגזירה שווה נתינה נתינה מעבד מ-30 של עבד, שגם בו נאמר לשון נתינה, ונלמד כך, מה להלן 30, כשם שדמי נסקו של עבד שהם איתו שור מועד הוא 30 סלעים, אף כאן 30, גם הענקה שיעורה 30 סלעים. וישנם שתי סיבות שבגינן מסתבר יותר לדרוש את הגזירה שווה מעבד ולא מערכין. אחד, הסיבה הראשונה, שתפסת מרובה לא תפסת, שאם נלמד מערכין, אנו תופסים את השיעור הגבוה, ובכל מקום עדיף לתפוס את השיעור הנמוך וללמוד ממנו. ועוד סיבה נוספת, שכן עבד מעבד, אבל אלה מילף, מסתבר יותר לדרוש דיני עבד, הענקה מדיני עבד, 30 של עבד, ולא מערכין, שהוא עניין שונה. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את העמו של רבי שמעון באופן שונה. רבי שמעון שלמד שיעור הענקה מערכין, מיכה גמר, למד כן בגזירה שווה מתיבת מיכה האמורה, בהם שבעבד נאמר, ספר ויקרא פרק חפי פסוק למתת וכי ימוך אחיך אימך, ובערך היא נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח' ואם מחו, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר לשון מיכה כלל. עד כעת סברה הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מתיבת נתינה, לפיכך הקשתה מניין לו שהגזירה שווה נאמרה על נתינה אמורה בערכין ולא על נתינה אמורה ב-30 של עבד. אבל כעת מבארת הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מתיבת מיכה אמורה בעבד ובערכין, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר מיכה. אולם את הגזירה שווה מתיבת נתינה לא קיבל רבי שמעון מרבותיו, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבותיו מסיני. כך מפרש רש"י. מוריי ורבותיי, אחיי וראי הנחות מבסיעת הדשמי הענקית התלמוד תורתנו בדף ט"ז במסכת קידושין, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שעבד עברי נקנה בשטר? שאלה שנייה, מניין מוכח שעבד עברי גופו קנוי? שאלה שלישית, לריש לקיש, מדוע לא שנינו במשנה, גם שיוצאת במיטת האב ומניין הוכח כדי לדחות את דבריו? שאלה רביעית, מדוע אי אפשר ליישב את דברי רבי שמעון שלא מנה את מיטת האב, משום שתנה ושיר? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, כיצד יש ליישב סתירת הברייתות אם הענק שייך לאמה עצמה או לאביה? והשאלה האחרונה על דף ט"ז, האם העניקים ליוצא בגירעון כסף ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בעת תלמוד תורתנו בדף ט"ז במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. וללימוד ודרך ארץ
בין המקרא בין המשנה בין הלימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
מסכת תענית פרק א' משנה ג' משנתנו מלמדת ממתי מתחילים לבקש על הגשמים בתפילה. בשלושה במרחשוון שואלים מתחילים לבקש את הגשמים בתפילת 18, רבן גמליאל אומר מתחילים לבקש בשבעה בו, שהוא 15 יום לאחר סוף החג, דהיינו לאחר שמיני עצרת, כדי שיגיע אחרון שבישראל החוזר לביתו מן העלייה לרגל עד לנער פרט, שהוא בצפון ארץ ישראל הגבול המרוחק ביותר מירושלים, קודם שיתחילו הגשמים. מסכת תענית פרק א' משנה ד', לאחר שבמשניות הקודמות לימד התנא את זמני הזכרת הגשמים ושאלתם בתפילה, הוא פונה לנושא העיקרי של הפרק הזה, דיני התעניות וסדרן בזמן עצירת גשמים. משנתנו מתחילה לפרט את דיני התעניות כאשר לא ירדו הגשמים בעיתם. אומרת המשנה, הגיע 17 במרחשוון ועדיין לא ירדו גשמים. התחילו היחידים תלמידי חכמים להיות מתענין. סדר של 3 תעניות ביום שני בשבוע, ביום חמישי וביום שני שלאחריו. בתעניות האלו אוכלים ושותים, מותר להם לאכול ולשתות מי שחש שיחה בליל התענית, שאין התענית מתחילה אלא מהבוקר. וביום התענית עצמו מותרים הם במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדלל של אור, ובתשמיש המיטה ואינם אסורים אלא באכילה ושתייה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כתוב י' ב' באלול תשפ' ג'. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ת' ז' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורה מעליה ובכל מילי דמיתא מחר יום רביעי. יוד ג' באלול תשפ"ג ג' ונלמד דף יוד ז', דף טוב במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ותשובה וכל מילי דמיתא מנותן התורה. ממקור הברכה, חילכם לאורייתא חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.